שלום, שלום צופות, שלום צופים, שלום מלכה,
היי.
ברוכה הבאה. אני שירה ריכטר ואני חוקרת אכפתיות ואת מעמד האימא בהקשר חברתי-כלכלי-פוליטי, ואני נציגת בית הלמה. בית הלמה זאת יוזמה חדשה שקמה בתקופה הזאת ש... כל מיני מרצות, מרצים, מורים, מורות, לא יכלו להמשיך במערכת החינוך הפורמלית או באוניברסיטאות, בגלל הכפייה, אני קוראת לזה כפייה של חוקי הקורונה, מה שכן יצר יוזמה חדשה, אחת מהיוזמות היא בית הלמה, ואנחנו היינו פה לפני שבועיים, הייתי פה עם נירה יקואל, היזמת של בית הלמה, וכל הזמן התנגן לי בראש שמלכה, למה מלכה לא פה? אז הנה עכשיו מלכה פה. למה מלכה כל כך עלתה לי? כי אני מכירה את מלכה. מלכה הייתה מורה וגננת במשך 35 שנה, במערכת החינוך, הפורמלית, הממסדית, הממלכתית. ועברו שנתיים מאז שבעצם פרשת, ובאה אלינו התקופה הזאת של חוקים כאלה ואחרים, ומלכה עברה מהפך. מהפך שמלכה כל הזמן עכשיו שואלת למה? ואיך שמלכה שואלת למה, עוד מעט אתם תראו, זה פשוט מעורר השראה. כי אני באה מהיסטוריה של, כשאני חוקרת מגדר, מי שחוקרת מגדר, היא רגילה לשאול הרבה למה, לדוגמה, למה לבנות אין בת מצווה, כן? פעם לבנות בכלל לא היה בת מצווה, אז אני שואלת שאלות כבר הרבה שנים, ו... לפגוש את מלכה זה לפגוש מישהי שעושה תהליך של, תהליך שאני עשיתי בערך ב-20 שנה או ב-15 שנים, מלכה עשתה בשנתיים, fast forward, וזה מעורר השראה, וזה מרגש, וזה מפעים, וזה דורש מלא מלא אומץ. אמרתי, אני ממש רוצה להביא את מלכה לכאן, אני רוצה שמלכה תספר לכולם, מה... לא יודעת מאיפה להתחיל, מה גרם לך? מה גרם לך להתחיל או לשאול למה כל יום עשרות פעמים? ועל מה?
כן, קודם כל, תודה על ההזמנה להתארח כאן. כן, אחרי 35 שנה יצאתי לפרישה, כמובן שתקופה של פרישה זה גם זמן של המון זמן עם עצמי. התקופה שפרצה הקורונה היא עוד יותר אפשרה את הזמן של עצמי, ומתחילות להתעורר כל מיני שאלות, בעיקר כש35 שנה הלכתי על פי משהו שמוכתב לי, על פי מה שאני יודעת, אני קמה בבוקר, אני עושה את הדברים שאני צריכה לעשות, פתאום יש הרבה זמן פנוי, ומעבר לזה גם כל תקופת הקורונה עם כל ההגבלות שהיו בה, נחשפתי למידעים נוספים שהם מעבר לקטע של התקשורת, של הטלוויזיה.
כלומר, יצאת, הפסקת לראות תקשורת מיינסטרים?
כן, כן. הפסקתי כי משהו הפריע לי שם בקטע של התחושה שיש המון הפחדה. המון, זה הכניס אותי לסטרס, זה הכניס אותי ללחץ. ואז הבנתי ש... כדי לצאת מזה, אם אני רוצה לצאת מזה, זו הבחירה שלי. אני פשוט מפסיקה לראות.
אוקיי, ממה, בואי נדייק את זה. ממה פחדת? כלומר, מה שמת לב שאת, שמעורר בך פחד?
קודם כל, הקטע הזה של באמת להפחיד אותנו מפני מגפה, מפני שיהיו הרבה מאוד הרוגים, שמתים, נפטרים, כל הדברים האלה, פשוט הרגשתי שזה פשוט מלחיץ אותי, זה מכניס אותי לסטרס. והחלטתי שאני פשוט מניחה לזה, אני לא יכולה, לא מוציאה אותי פשוט מתוך זה. ובמקביל התחלתי להיכנס למקורות מדיה אחרים, והתחלתי לשמוע דברים אחרים. עכשיו מה שקרה זה פשוט העביר אותי למצב הקיצוני למצב השני לגמרי, שאני לא יודעת כמה שם גם יש אמיתות או לא, אבל זה ערער לי. ערער לי את הקיים. כלומר, ערער לי את מה שידעתי.
כלומר, בעצם את עזבת מקורות מידע שאנחנו רובנו, הטלוויזיה נקרא לזה תוכניות, אולי תכף תגידי איזה תוכניות, כאילו, אז הבנת שמשהו שם לא טוב לך, עזבת את זה, הגעת למקורות חדשים בדרך האינטרנט, כל מיני אתרים נכון, למיניהם, נכון, כן? נכון. ושם נחשפת ל...
לדברים שבוא נגיד לא הציגו לנו אותם בתקשורת. שחלק קראו לזה קונספירציה, חלק קראו לזה משהו אחר, אבל הייתי בחלק הזה. מבחינתי זה היה ממש לעבור לצד הקיצוני לראות, ובאיזשהו מקום מה שעשיתי זה למצוא את האיזון של האמצע. לראות את זה, לראות את זה, ולמצוא...
רגע, עכשיו את באמצע. אני עכשיו... עכשיו את באמצע. נכון. אני מכירה את מלכה כמה? שנה בערך? את אמרת לי, פשוט אמרת לי שאת עכשיו באמצע, אבל בהתחלה, שזה מאוד מעניין, מאוד מעניין אותי התהליך הזה של... בהתחלה הלכת, ואת אומרת את זה, את אומרת שהלכת לקיצון, נכון. למידע, את קוראת לזה קיצוני בעצם.
נכון. מידע קיצוני משום שהוא בעצם היה שונה ממה שאנחנו מורגלים לשמוע, ממה שמשמיעים לנו, מה שנקרא.
מידע שמערער?
שמערער. והוא ערער.
מערער בעין.
מערער בעין. הוא גרם להרהר בהי, והוא ערער בעין. פשוט דברים שהיו מאוד ברורים, מאוד ידועים, מאוד מקובעים, מאוד... הכל התחיל פשוט להתמוסס, התחיל להתפוגג. משהו השתנה. זה לא תקופה שהיא הכי קלה, היא תקופה קצת מאתגרת, כי בעצם אם אנחנו גדלים על משהו שהוא מאוד ברור, מאוד מובן, וזה מה שאנחנו מאמינים בו, אז זה בסדר. וברגע שמשהו מתחיל להתערער, צריך להיות משהו שיחליף אותו. משהו שיהיה בכל אופן, שייצור את היציבות הזאת, את הברור הזה, מהצד השני. וזה עוד לא היה. עוד לא היה המקום הזה. אני פשוט הייתי צריכה לעבור את הצד ממש הקיצוני, שבו התערער לי הכל, הכל, כל מה שלימדתי, שנים על גבי שנים במערכת החינוך, כל ראיית נושא המשפחתיות אצלי, הקטע של חברות, הקטע של המון דברים התערערו לי, ובאמת התחלתי לשאול את עצמי המון את השאלה, למה? למה? זה מין תהליך אישי שהתחיל מתוך הקטע של באמת לנטץ, קצת לעזוב את ה... כאילו לשחרר את העבר, להיות באיזשהו הווה שכרגע הוא לא ידוע מה, לאן הוא מוביל. אבל הייתי צריכה לעבור את התהליך הזה, ובתוך התהליך הזה בעצם עלו כל מיני נושאים, בכל מיני תחומים.
את יכולה לתת דוגמה של, של משהו שאמנת בו, שיתערער?
אני יכולה להגיד למשל בתחום החינוכי, בתחום הקטע של העבודה שלי בבית הספר ובגן, אפילו דברים פשוטים כמו למשל לחשוב היום אם ללכת ללמד על חגים כמו שלימדתי קודם, פתאום התערער לי. פתאום אמרתי, רגע, למה? 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 השאלה הזו, למה? למה הייתי צריכה ללמד על כל ההפחדות האלה שהפחדנו את הילדים מגיל צעיר, אוקיי? עם כל הקטע של כל האנשים שרצו להרוג אותנו לאורך ההיסטוריה. איזה מצב אנחנו הכנסנו אותם למעשה מגיל צעיר, שעדיין אין להם את ההבנה לגבי הנושא, אנחנו כבר מכניסים להם את הפחד הזה, שבחנוכה היוונים רצו להרוג אותנו, ובפורים המן רצה להרוג אותנו, ובפסח פרעה רצה להרוג אותנו, וניסיתי להבין למה היינו צריכים לתת להם את זה, למה היינו צריכים להכניס להם, למה לא ניסינו לתת משהו אחר שבאמת יכשיר אותם לחיים, שהוא באמת רלוונטי לחיים. עכשיו, בתוך המערכת, כשאני הייתי, ניסיתי לעשות כמה דברים כאלה, כמובן בתוך המגבלות האלה שהיו לי, אבל המקום הזה שהייתי באמת מחוץ למערכת ולהתבונן בצורה אחרת על דברים, אני יודעת היום שלו הייתי צריכה לחזור למערכת, או הם מבקשים אני לחזור למערכת, אני לא יודעת אם הייתי יכולה להמשיך באותה למידה שלימדתי עד עכשיו.
אוקיי.
משהו השתנה. זה בתחום הלימודי.
את יכולה, תביא לי, תקחי את יום העצמאות. או פסח, כן, שני חגים כבדים. אוקיי, מה, אני סתם... מה פעם לימדת? ואיך את מסתכלת על זה היום? ואולי איך תבחרי ללמד את זה?
אוקיי, אם למשל סתם בפסח התמקדתי יותר בסיפור ההיסטורי, מה קרה באמת לגבי הקטע של יציאת מצרים ומכות וכל מה שהתרחש בסיפור התנכי, בסיפור ההיסטורי, היום למשל הייתי יותר מתמקדת במושגים בין חורין ועבד למשל. כי משהו מהקורונה, משהו ממה שהתרחש בקורונה, שינה לי את עולם המושגים שלי. מה היה נכון היום בעקבות מה שראיתי בתגובות של אנשים?
בתגובות של אנשים למה? כן.
בתגובות של אנשים להחלטות שישנם. אוקיי? לקביעות שישנם.
לצווים.
בדיוק, לצווים, לכל מיני חוקים שמוטלים עלינו. אני חושבת שבאמת, אם אנחנו מלמדים את הילדים על המושגים של מה זה עבד, מה זה בן חורין, ביום עצמאות, מה זה עצמאי? מה זה עצמאי? מה זו דעה עצמאית? מה זו חשיבה עצמאית? אני חושבת שהיה פה איזשהו משהו שהיה יכול להיות אחרת. אולי היה גורם לאנשים קצת יותר לחשוב אחרת.
לגבי
להרער,
מה? זהו, אני...
להרער. להרער על החוקים שנאמרים. להרער על
לדוגמה.
על המגבלות שישנם.
אני מקשה עלייך, אני יודעת.
לא, לא.
קצת להיות ספציפיות כדי שלערער על מה. אני יודעת, כאילו זה נושאים, הם רגישים, ומה שבעיניי מקסים בך, זה באמת שאת לא באה ואומרת, אתם לא בסדר, הם לא בסדר. כלומר, אם כן, אז את מאוד עדינה, ובגלל שבעצם את באה משם, אולי בגלל זה את גם, את מבינה. כי, נכון? את היית. היית בתוך המערכת. היית אמנת למערכת. אמנת במערכת. אני משתמשת במילה מאוד אמונה, כן? נתת את ליבך, נתת את תשוקתך, את כאילו, את אוהבת את המקצוע שלך, שהוא עדיין המקצוע שלך, אפילו אם את כרגע לא עוסקת בו. אז זה מה שמיוחד, ובכל זאת, כאילו, פה ושם שאנחנו נדבר על כפייה של מסכות, או זה כפייה, אני אגיד את זה. או חוקים שלא נתנו לך להיכנס, לבקר את אמא שלך. כאילו, דברים קצת...
שלא נתנו לי לבקר אותה בבית האבות, כן.
זהו, אם את יכולה לספר קצת על זה, כי אחת הסיבות, אני מרגישה שעבר על מי שבחרה בחירות אחרות מהמיינסטרים, או בחרה לא להשתתף באיזשהו ניסוי רפואי, עבר עלינו מלא דברים שכאילו הרבה אנשים, כולל הכי קרובים אלינו, הם בכלל לא מודעים או מודעות למה שאנחנו עברנו, ועברנו סיפור גדול,
אני חושבת שפשוט זה בדיוק מה שעברתי לפני איזה חודשיים, דווקא כשפתחו את ההגבלות, דווקא כשבאמת הייתה איזושהי רגיעה, נקרא לזה רגיעה כרגע, יש בדיוק את הזמן הזה שמשחזרים את התקופה. את התקופה המאתגרת שאנחנו עברנו. וזה בדיוק היה הזמן שבעצם יכולתי לא להיות בתוך, אלא קצת לצאת הצידה ולבחון ולראות מה אני חוויתי, איזה רגשות עברו עליי, מה אני עברתי, התחושה הזו באמת של ה... לא כל כך אוהבת להשתמש במושג הזה, אבל כן, כמו מין סלקציה כזאת. זאת אומרת, לך אין תו ירוק, אז את לא יכולה להיכנס למקום מסוים.
רגע, את מדברת על תו ירוק. לך אין תו ירוק, אז את לא יכולה להיכנס. את בחוץ.
בדיוק, והדוגמה הכי זה היה... את בחוץ, כן. והדוגמה הכי היה, זה היה באמת עם בית האבות של אמא שלי, שהיא נמצאת שם, שבהתחלה אמרו לי, אין לך תו ירוק, את לא מחוסנת, את לא מורשית לראות את אמא שלך.
ואת רואה את אמא שלך פעם בשבוע כמו שעון.
כמו שעון, והיה גם יותר לפני כן, בגלל הקטע שבעצם נדרשתי לבדיקות, שגם עם זה היה קצת ככה, לא כל כך הסכמתי לזה, גם כן. לא משנה, הגענו לאיזושהי פשרה כלשהי, אבל אני כן זוכרת יום אם, שאני באה לאימא שלי עם העוגה ועם המתנות, ואני רוצה להגיד לה יום אם שמח, ולא מאפשרים לי לראות אותה.
מדובר ביום האם.
יום האם, אני חוזרת הביתה, לאורך כל הדרך אני בוכה, עם המתנות, עם העוגה, ופשוט לא הייתה לי את האפשרות לחבק אותה, להגיד לה, אפילו לא לחבק, להגיד יום אם שמח. זה היה יום מאוד עצוב בשבילי. יום מאוד עצוב. אני גם ביטאתי את זה ככה. אני כותבת המון. זאת אומרת, הדבר שאצלי הכי מאפשר לי להתמודד עם המון דברים, זה להוציא על הכתב. פשוט לכתוב כל מיני דברים שאני חווה אותם. מקרה נוסף היה עם הילדים שלי, שבאמת ישבתי וכתבתי להם מכתב. אני אומר באמת שהמכתב עדיין לא נמסר להם. הוא נאמר להם. הוא נאמר להם שכתבתי מכתב.
ילדים שלך גדולים, נכון?
הילדים שלי הפרטיים, כן, הם גדולים. אחת מהן כבר אימא לשלושה ילדים. והבן נשוי גדול. ואני אמרתי להם שכתבתי להם מכתב שבו אני מבטאת את כל מה שאני הרגשתי לאורך תקופת הקורונה. אני עוד לא מרגישה, עדיין מאתגר אותי לתת להם את זה. אני עדיין מנסה לבחון עם עצמי למה. אני עדיין, כי יש שם דברים שהם באמת, אני כאילו...
מה את מספרת בעצם?
אולי מתוך אימא אני לא רוצה להמיס. אני לא רוצה להמיס עליהם. זה מתוך התחושה האימאית, זו הסיבה שאולי אני מתעכבת עם לתת להם, אבל אמרתי להם שיום אחד הם יקבלו את המכתב הזה. מה שאני מספרת שם זה בדיוק את כל התחושה הזו של הבדידות. הבדידות, ומעבר לזה, באמת ההפרדה הזו שנוצרה, שאם הבן שלי בחר להתחסן, ואני בחרתי לא להתחסן, ופתאום לא מאפשרים לי להביע גם את הצד שלי, את מה שאני מרגישה, פשוט חוסמים לי את האפשרות ליצור את הקשר.
רגע, אני רוצה לראות אם אני מביאה נכון, כאילו בעצם, אם זה כמו שאני הרגשתי, שיש נושא שאי אפשר לדבר עליו. לזה את מתכוונת? כן. שכאילו אני לא יכולה לדבר על, אל תדברי על זה.
כן.
אבל זה חוויה מאוד מרכזית כן. בחיים שלנו, על זה את מדבר.
כן, כן, ממש. אז אמרו לי לא לדבר על זה. ואז...
וניסית לכבד את הבקשה.
ניסיתי לכבד את הבקשה, אבל זה אכל מבפנים. זה אכל מבפנים. זה היה מאוד מאוד מאוד... זה מערער, זה בדיוק מערער. כי אז פתאום עולה גם השאלה, למה? וגם עולה השאלה, אז מהי מקומה של משפחה? מעבר לזה שאני שומעת על משפחות שבאמת נוצרו כל כך הרבה הפרדות בעקבות כל הנושא הזה של הקורונה, של זה, אבל אני מתייחסת למה שאני חוויתי באופן אישי. הדבר שמה שאני באמת לא אפשרתי לזה ולא הסכמתי לזה, שדיברתי עם הילדים שלי, שכן אמרתי להם, תזכרו שלפני קורונה, הקורונה, אנחנו היינו אימא וילדים. קודם כל אנחנו אימא וילדים. אני נתתי לכם חיים. קודם כל, בואו נזכור את זה, ונזכור את הערכים שאני גידלתי אתכם על פיהם.
אז כי בעצם, אפשר... כי, רגע, את אומרת שבעצם הבקשה של הראש ממשלה לסכסך בתוך המשפחה הצליחה. הגיעה אלייך לבית הפרטי,
כן.
ואת נעמדת שמה כמו חיילת, וניסית למנוע את הסכסוך.
כן, ממש. ממש. ממש ככה. וזה לא היה פשוט. זה המון דמעות. המון, 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 המון דמעות זלגו. בתוך הניסיונות האלה של להבין באמת מה קרה לעולם שלנו, ובתוכו מה קרה לעולם שלי. העולם שלי שהיה בנוי באמת על קטע של אמונה. אמונה במה שנאמר לנו. אמונה במה שבאמת מוטל עלינו.
אמונה...
במערכת החינוך. אמונה בהכל.
זהו, דברי קצת על זה. אני... על האמון שהיה בדמויות, סמכות, שהם... את פשוט יותר טובה בלהגיד את זה ממני, אז אני אשמח.
הכל התערער. אני פשוט, אני אומרת, הכל התערער במובן שבאמת הפסקתי להאמין ברופאים. ממש, גם אם הייתי צריכה לעשות בדיקות מסוימות, אני פשוט נמנעתי. כי נמנעתי מללכת, כי אני כבר לא שמחתי עליהם.
כי משהו הרגיש לך, מה היה?
משהו הרגיש ש אולי אסור לי כאילו להכליל, אבל אין כוונה אמיתית, אין איזושהי כוונה אמיתית מאחורי. אין באמת רצון שאני אהיה בריאה. אין, אולי, שוב, אולי זה...
ככה הרגשת.
כן, ככה הרגשתי. זה הערעור, זה הערעור שנוצר, של פתאום רגע לבחון, האם נאמר לי, כשנאמר לי לקחת משהו מסוים, האם זה נכון או לא. עכשיו, זה לא פשוט, זה לא קל, כי לפני כן הראייה שלי זה הייתה, זה לראות את הסמכות. הרופא אמר, אוקיי, הרופא אמר, אז הרופא יודע, הוא למד, כל כך הרבה שנים בשביל זה, לא יש את הידע, לי אין את הידע הזה. הוא אמר לי, אני לוקחת את זה כמובן מאליו. ואז כשאני נחשפת למדיה, או נחשפת לתקשורת אחרת, או נחשפת לדברים אחרים, זה מתחיל להרער לי, רגע, האם זה נכון? ואולי אין אינטרס מאחורי זה.
אינטרס?
אינטרס. אני לא יודעת. אולי הם מרוויחים כסף אם נותנים כמה שיותר תרופות. אני לא יודעת. אני לא יודעת, אבל זה ירער. אני לא יכולה לבוא היום ולקבוע שזה הנכון, שיש אינטרס מאחורי. אני לא רוצה לקבוע גם, אבל אני נמנעת. אבל הקטע הזה שפתאום אולי זה כן יכול להיות, אם קודם זה היה ברור שהוא רק... מי שלא יהיה, דואגים לבריאותי, דואגים לביטחוני, דואגים לזה, פתאום הכל מתערר. רגע, האם זה נכון? האם אין אינטרס מאחורי זה? האם לא רוצים שאני אהיה במקום כזה? כי יש לזה איזשהו אינטרס?
לא רוצים שתהיה איפה? יש לך,
את יכולה שאני לדעיה? אהיה במקום שאני יכולה להרער על דברים?
בעצם, לא אמרנו את זה קודם, אבל אסור היה להרער.
נכון. מי שערער, וזה בדיוק אחד הדברים שכתבתי לילדים שלי, נחשב קונספירטור.
מי ששאלה שאלות, בעצם להשתמש כן. במילה לערער, שזה מעניין שזה ער וער, זה בעצם, זה לא לערער, זה בעצם לשאול, רגע, למה? זה בעצם לשאול למה, שמותר בהגדת פסח, אפילו יש אחד שלא יודע לשאול, ומלמדים אותו, מדברים על היכולת לשאול, נכון? זה דווקא משהו יפה, בהגדת פסח. ופתאום לאנשי סמכות אחרים, לרופאים ורופאות אחרים, שאמרו, רגע, לא היה זכות דיבור, ובעצם גם לך לא היה, כלומר, זה לא רק, אני חושבת, אני הדבר שהכי הכי, הבהיל אותי, זה שהרפואה, והידע, ואקדמיה, שהמהות מבחינתי, זה שאלת השאלות, שזה התשוקה, זה הסקרנות, את עובדת עם ילדים, עבדת מלא שנים עם ילדים, זה הסקרנות, זה בדיוק כמו שאת עשית שהיית ילדה, בספר, עכשיו אנחנו נספר, אני אספר, שמלכה היא גם סופרת, היא צנועה, אבל אני קוראת לסופרת, כתבה ספר, אני כאחד האדם, ועוד מעט תגידי על זה, ואת עכשיו כותבת עוד ספר, ועוד מעט תקריא לנו כמה קטעים, אבל לפני זה רציתי, רגע, מה רציתי להגיד? ש...
מתוך הקטע של שכתבתי ספר, כן, שבעצם על החיים שלי.
וואי, ברח לי. אוקיי. משהו היה לי בפאתוס נורא גדול, התעדה.
נזכור.
כן. אבל כאילו עניין אותי, הקטע הזה של לשאול שאלות. אז תגידי לי את.
תכף אני אגיד גם לגבי הספר. הספר, אני חושבת שזה חלק פשוט מתהליך.
איזה ספר זה? הספר. אני כאחד אדם. אני יודעת על מה רציתי לדבר, סליחה. על הסקר... יש פה סצנה בתחילת הספר, סצנה מאוד חזקה בעיניי, אפשר להגיד, שאת מקבלת בערך בגיל 3 בובה מצרפת. כלומר, זה לא סתם בובה. וכשהיינו קטנות לא היו פה בובות, מי יודע מה. אז בובה מצרפת, אני יכולה לדמיין אותה עם הסמלה והמלמלות וזה, ומה היא עושה? ילדה מקבלת בובה מצרפת, יבוא, מחוץ לארץ, אין מלא טיסות וזה. ומה היא עושה? היא מתחבא מאחורי הספה.
ומפרקת אותה, כי אני רוצה לגלות ממה היא מורכבת.
ומפרקת אותה. אני בתור אימא, נראה לי, הייתי מושכת בשערות. וואי, את מפרקת את הבובה היקרה הזאת, כי את רוצה לדעת ממה היא...
הייתי סקרנית.
את סקרנית.
הייתי סקרנית.
אז זהו, אז זה הסקרנות היפהפייה, שנראה לי מאוד מהותית בך.
הסקרנות גם הובילה אותי באמת להסתכל במקורות מידע אחרים.
זה ללכת מעבר לגדר, כמו שביאליק אמר.
זה סקרנות באמת לדעת מעבר, לא רק מה שניתן לי. אני חושבת שגם בתוך מערכת החינוך, בתוך מערכת החינוך, שבאמת שם אני ככה כפופה, מה שנקרא, כפופה למה שניתן לי, ניסיתי למצוא את האוטונומיה שלי, את המקום שאני מביאה את עצמי לתוך זה.
כלומר, וגם... זה עכשיו, את אמרת לי שאת מבינה את זה עכשיו...
עכשיו.
כלומר, זה החומר שאת כותבת עכשיו בספר הנוכחי.
נכון.
אני מגלה.
אז הספר הזה הוא אמור להיקרא מחוץ למסגרת, בתוך מסגרת, וזו התמונה שהיא הרקע שלנו.
הרקע
זו...
הזה?
כן.
זאת יצירה של מלכה.
נכון.
אז תספרי עליה, זה קשור לספר.
נכון. זו יצירה שלמעשה בתוך הימים של הקורונה, מתוך הקטע של להסיק את עצמי, בתוך המצב של הבדידות והתחושת הלבד וכל הדברים שמתערערים, מצאתי את עולם היצירה. פשוט גיליתי את עולם היצירה. ככה כל הבית שלי עכשיו זה מוזיאון, אבל גיליתי את עולם היצירה. והיצירה הזו, אחרי שסיימתי לעשות אותה, פשוט הסתכלתי עליה, והשם שיצא לי ישר הוא מחוץ למסגרת, בתוך מסגרת, משום שהוא בדיוק שיקף את התהליך שאני נמצאת בו. זאת אומרת, לאורך כל החיים הייתי בתוך מסגרת. והקורונה יצרה לי איזשהו מצב של יציאה מחוץ למסגרת. היא עדיין ממוסגרת. עדיין אין בה מסגרות, מה שנקרא, זה מסגרות של תמונות, כל מיני מסגרות, שהכנסתי אותם לתוך מסגרת, הם עדיין לא יצאו מתוך המסגרת, כי אני עדיין בתוך תהליך. אני עדיין לא סיימתי את התהליך, יש לי עוד המון למידה שאני מברכת עליה. אבל התמונה הזו בעצם, היצירה הזו, היא גם זו שאפשרה לי, למעשה, להסתכל על העבודה החינוכית שלי במהלך כל השנים. ופתאום לראות שהרבה מאוד דברים שאני עשיתי, הם באמת היו מחוץ למסגרת. זאת אומרת שזה לא משהו שפתאום צץ. אני פשוט לא יכולתי לראות שעשיתי את זה מחוץ למסגרת. זה היה כאילו, זה מובן מאליו שאני עושה את זה. והיציאה הזו מחוץ למסגרת, של פתאום לראות דברים, שדברים מתערערים ומתמוססים ומתפוגגים, וכל דבר שהיה מאוד, מה שנקרא... ידוע וברור ומוכח, פתאום הכל מתמוסס לי. זה גרם לי לחזור ולהסתכל על כל מיני דברים שהם באמת מחוץ למסגרת, שעשיתי בתוך המסגרת, כל מיני פעילויות שעשיתי עם הילדים, ועל זה אני כותבת ספר.
את יכולה לתת דוגמה לפעילות כזאת? אני זוכרת שזה... מאוד, כלומר שבעצם התעמדת עם המסגרת, כמו אולי עם ה... מקרה של ילדים בחינוך מיוחד? או ש...
לא, זה לא ילדים בחינוך מיוחד. קודם כל, אני באמת האמנתי שמה שמאוד כאילו הפריע לי שכן התעמתתי, זה היה היד הקלה על הדופק שמכוונים את הילד לקחת ריטלין.
משהו... לקחת, כלומר, ילד שהוא מוגדר, שהוא, אוקיי, בוא נדבר.
שהוא עדיין לא הוגדר אפילו, הוא עדיין לא...
הוא אובחן. כן, הוא אגב, אובחן. אנחנו מגיעות עוד פעם לפרמה.
כן.
תעשיית התרופות, ולמערכת החינוך, ולתיוגים, ולאבחונים. אז פשוט רציתי
כן.
להגדיר את זה. כן.
אז באמת, במקרה הזה, זאת אומרת, שוב, אני לא מקצועית בזה, אני לא מומחית, מקצועית במובן של להבחן, אם ילד באמת הוא עם קשב וריכוז, אני גם לא מכלילה, יכול להיות שישנם ילדים שזה באמת מה שנכון להם. אני לא יודעת, אני לא אכנס לתחום שאני, בוא נגיד, לא בטוחה בו, לא יודעת בדיוק מה קורה שם. אבל מתוך ההיכרות שלי עם הילדים, בתוך המערכת החינוך, מתוך הקטע של ההתנהלות היומיומית, לפעמים הייתי מרגישה שהיד קלה על הדופק בלהבחן קשב וריכוז וישר לתת, להציע לתת ריטלין, כי לפעמים הרבה מאוד פעמים זה נפל על קטע רגשי, בכלל על משהו רגשי.
יש לך דוגמה.
צריך לטפל במשהו רגשי, כן, ולא, כי בגלל שזה עניין של פרטיות, אז אני לא אכנס לזה, אבל בעיקרון, כן, שממש ראיתי שזה היה על בסיס רגשי, ותוך כדי הכנסה של יועצת פסיכולוגית, שתאבחן שיחה עם הורים, ממש ליצור איזשהו מערך מקצועי, נקרא לזה, שיבדוק את זה, נמנע מהילד לקבל ריטלין. ובאמת היה שינוי.
כלומר, את ביקשת לשלב אותו אצלך?
אני לא ביקשתי לשלב המערכת. המערכת התחילה להאמין בקטע של שילוב ילדים. גם אז ישנם היום כל מיני ערעורים מבחינת אלה שעובדים באמת בשטח. האם זה נכון לילד על גבול הספקטרום, או ילד מחינוך מיוחד, להיות משולב או לא משולב? זה גם משהו שלא נושא בפני עצמו, מה שנקרא.
אז אולי צריך דוגמה אחרת. אולי לך יש דוגמה איפה...
אני רק יכולה לומר שלילדים האלה שכן על גבול הספקטרום, ילדים שבאמת היו ככה...
שעד פגש. את יכולה לספר את המקרה הפרטי שעד פגש.
שהם היו תלמידים שלי, שהם היו כמו ילדים בגן שלי או בבית הספר שלי, שאני יודעת שהגישה שלי אליהם כל הזמן היא קודם כל באמת לדעת מהם המגבלות, אבל יחד עם זה להתנהג אליהם כאל, כמו לכל הילדים. פשוט כמו לכל הילדים. זו הראייה שלי.
איך זהו, אז יגידו, אני מנסה לחשוב מה יכולים לחשוב על זה, של רגע, להתייחס ל... הנה, לדוגמה, קראתי איזשהו מקרה של מישהי שהיא... עברה אבחון, והכל היום היא אישה צעירה, והיא לומדת להיות, אני לא יודעת איך לדייק את זה, אבל היא בהחלט מתמחה מבחינה מקצועית, אני חושבת שזה חינוך מיוחד, ויש לה הרי את הידע הפנימי של מישהי שעברה את זה בעצמה, כחוויה של לחיות עם משהו, לא יודעת איך להגדיר את זה. והיא אמרה לי ש... קודם כל היא מקסימה, אבל היא אמרה לי ש... זה היה לה מעניין לגלות שלא לכולם יש את התמיכה ואת העטיפה, ואת כל האנשי מקצוע, נניח, שתמכו בה ועזרו לה, וגם בית מאוד תומך, ועכשיו היא יודעת גם להעריך את זה, וגם להבין שזה לא כל אותו מקרה אותו דבר, בגלל כמה תמיכה יש מבית או מהסביבה. אז נניח, זאת דוגמה שבעד הרבה תמיכה ועטיפה, אז בעצם למה את מתכוונת? כלומר, בעצם, אז אפשר להגיד לך, רגע, אבל אם את מכניסה אותם למערכת כאילו שהם אותו דבר, אז הם כאילו, לא, כאילו הם לא אותו דבר, הם כאילו לא... אז איך את... תראי, אני שואלת למה, כי אני יודעת שאת לא היית גם שהיית מחנכת... קופסתית נקרא לך רגע, לפי איך שאת מגדירה את זה, גם שמה, הנה, את מגלה שלא היית, שעשית דברים אחרת, והדדיקיישן, אני לא יודעת, אין לי את המילה הזאת בעברית,
הגישה החינוכית.
גישה שלך מהלב, לא כאילו כן. לראות את הבני אדם, היית מביאה את העבודה הביתה, נכון. כאילו כל מן חושבת על הילדים שלך אמרו את זה.
ממש. הילדים שלי כל הזמן אמרו לי שמה שהם מספרים היום זה שהם פשוט כל הזמן ככה היו נלווים לראות איך אני חוזרת עם ברק בעיניים. פשוט עם ברק בעיניים. כי כן, הילדים זה עולם ומלואו. אני גם אוהבת את העולם שלהם.
ספרי סיפור.
זה העולם התמים, העולם שהסקרן, העולם שרוצה לדעת. אני סתם יכולה לתת דוגמה מתוך קטע של אפרופו דמוקרטיה, שעשיתי פעילות בגן בעקבות לימוד של מה זה דמוקרטיה. מה שעשיתי זה סתם בקטע של באמת להתייעץ עם ילדים על איזושהי החלטה שהיא כלום, סתם החלטה של האם לצאת לחצר קודם או פשוט ליצור איזושהי יצירה. והילדים ידעו מה זה כבר מושג הדמוקרטיה ומה זה הצבעה דמוקרטית. ואז אמרתי להם, בואו נעשה הצבעה. לא, סליחה, אחד הילדים הציע. אמרתי להם, אני מתלבטת איתכם. ואז אחד הילדים קם ואמר, בואי נעשה הצבעה דמוקרטית. ואז אמרתי, רעיון נהדר, בואו נעשה. ואז באמת הם עשו הצבעה דמוקרטית, והייתה כמובן קבוצה שהיא, הם יודעים שהרוב קובע, אז הרוב קבע שקודם יוצאים. ואז מה שעשיתי, זה לא הסתפקתי בזה, הסתכלתי על הקבוצה השנייה. זו שלא זכתה בהצבעה הזו. ואז אמרתי, ביקשתי מהקבוצה שזכתה, תסתכלו עליהם רגע. ופשוט תסתכלו עליהם. האם נראה לכם שהם עצובים? או שאלתי אותם גם, איך אתם מרגישים? אז הם אמרו לי, עצובים. כי בעצם מה שהם רצו לא התקבל. שוב, יכולתי לסיים בזה ולהגיד, אוקיי, זה מה שקרה, זה מה, הרוב קובע וזהו. ואז פניתי לקבוצה של הרוב הקובע ושאלתי אותם, האם אתם חושבים שאנחנו יכולים למצוא משהו שיתאים לשתי הקבוצות? משהו של דרך האמצע, של איזשהו גישור, שגם הקבוצה הזאת תרגיש טוב וגם הקבוצה הזאת תרגיש טוב? אני רק שאלתי את השאלה, אני לא כיוונתי. והם הציעו. ואני יכולתי לפקוט באותו רגע. פשוט הייתי עם דמעות בעיניים, התום שלהם, הכנות, הכוונה התאורה שלהם, של באמת לנסות למצוא את הפתרון, והם מצאו איזשהו פתרון, שאני לא יודעת אם אני הייתי חושבת עליו. אבל הם מצאו את הפתרון, ויצא מהצורה הזו שבאמת דרך התלבטות שלי, איזה דברים הצלחתי להוציא מהם, את הקטע של לראות את האחר, להתחשב ברגשות שלו. פשוט להתחשב גם ברגשות שלו, ולמצוא את הדרך שתתאים לשניהם. כל כך נכון, כל כך הייתי רוצה שזה מה שיקרה בחיים.
אני נורא סקרנית, מה הם החליטו?
הם החליטו שהם יעשו איזושהי פשרה, שהם יצאו רק לחצי שעה, ואז הם יתחלפו. אני כבר לא זוכרת, זה כבר היה ככה, זה, אבל הם מצאו פשרה כל כך יפה, וכשהם מצאו את הפשרה, אני שאלתי את הצד שלא ניצח, שאלתי אותם, האם זה מקובל עליכם? עוד המשכתי בשאלות. שוב, אני מנסה כאילו ככה היום ממש...
תראי לך, היו עושים את זה עם אלה שבארץ או בכלל בעולם, בין אלה שהחליטו דבר אחד לאלה שהחליטו דבר אחר. את מוכנה להיות היועצת של, של אנשי הסמכות, או אי אפשר אבל לייעץ להם? אני חושבת שיש לך, בגלל שאת סופרת, אני קוראת לך סופרת, כי אני באה מה... פילוסופיה של יצירה, 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 גם אם היא לא קיבלה את הסטמפה של הסמכות של העולם החיצוני. אני אשמח אם תקריא את זה קטע שהולך להיות בספר החדש, שיהיה לנו הצצה.
עם הספר החדש עוד, האמת היא שזה רק סיפורים, סיפורים. Okay. אני לוקחת ממש... סתם דוגמה של איזשהו סיפור של קבלת השונה, שזה גם יכול מאוד להתאים למציאות שלנו היום.
ממשהו עם רגש ואש קצת מהג'ינג'ית בכל זאת.
כן, כן. אני מנסה רגע להיזכר באיזשהו משהו ככה שבאמת... נאמר בהרבה דברים, כאילו הייתי משתמשת לפעמים בסיפורים שכן מתקבלים במדיה. כל מיני סיפורים ממוסר השכל או משהו כזה וזה, ואז הייתה לי ילדה בגן עם איזשהו מראה שונה, בלי לציין מהו, וחברים לא רצו לשחק איתה. ובאמת לא הזמינו אותה הביתה, וההורים היו מאוד מתוסכלים, וזו הייתה הרגשה מאוד לא נעימה להגיע הביתה ושלא מזמינים לשחק עם חברים. ואז מצאתי איזשהו סיפור מאוד יפה שנקרא ילד של אלוהים. שאני ככה לא אכנס, אבל הסיפור הזה ככה באמת ממחיש את הילדים האלה שיש בהם שונות, מישהו גם כתב על זה במדיה, שיש בהם באמת את השונות, שהם ילדים גם מאוד מיוחדים, כמו כולם, למעשה כמו כולם. וכשסיפרתי את הסיפור הזה לילדים בני חמש, ילדים בני חמש, קודם כל הדבר הראשון ששמתי לב, שסיפרתי את זה, זה שאותה ילדה שהייתה עם מראה שונה, זה אי אפשר להסביר את זה, פתאום העיניים נדלקו לה, פשוט נדלקו. לא ידעתי מה זה יוביל, לא ידעתי לאן זה יוביל, לאן זה יקרה, רק סיפרתי. וכמה ימים אחרי זה, ההורים יוצרים איתי קשר, ואומרים לי, תקשיבי, אנחנו לא יודעים מה את עשית, אבל הילדה לא מוסיקה לקבל טלפונים הביתה, ומזמינים אותה לשחק עם חברים. אז כן, זה חלק מהסיפורים שבשבילי זה היה כאילו, אני עושה משהו שהוא בתוך המערכת.
זהו, שזה מעניין, זה בתוך המערכת, ואז איך את, שאת גם המערכת היה לה פעם איזה סלוגן, האחר הוא אני.
נכון.
אני זוכרת, הילדים שלי היו בבית ספר, האחר, לא האחרת, זה לא כלל את האחרת, זה היה רק האחר.
נכון.
ולא היה שום קשר בין מה שהם אמרו, אוקיי, לא, שום קשר, זה אולי קיצוני, אבל אני חוויתי שזאת, זה סלוגן נחמד, אבל בשביל ליישם אותו, הם צריכים עוד לעשות דרך. והנה, אם מדינה שלמה וכדור הארץ שלהם מדבר, האחר הוא אני, ודייברסיטי, ואינקלוסיביטי, אבל ואז עושים הפרד ומשול, אלה ככה ואלה ככה, וזה בסדר, אז יגידו לי, אבל מה את רוצה? זה המדע. זה המדע, זה לא אנחנו. כלומר, באמת... אולי תקריא את הקטע שלך על קורונה?
אני חושבת רק לגבי זה שאחד הדברים באמת שלימדתי בגן, זה לקחת לקיחת אחריות אישית. כי הנטייה שלנו זה להטיל, זה המדע, זה הרופאים, זה המומחים.
אבל הנה, היית בתוך המערכת ולא באמת יכולת לקחת... כאילו עכשיו נניח אם את חוזרת למערכת, המערכת איך שהיא, האם... א', את מלמדת מה שלימדת קודם. האם את מלמדת את החגים איך שלימד קודם?
אני לא חושבת. העניין הוא אם אני אוכל לעשות את זה.
זאת זהו.
העניין אם אני אוכל לעשות את זה בתוך המערכת הקיימת.
האם במערכת הקיימת יש לך אחריות אישית בעצם? האם? כפי שהיא.
יש תוכנית. כן, זה בעיה. כי יש... תוכנית שהיא בכל אופן מכוונת מלמעלה. אני יכולה כן להגיד שיש הבדל בין קטע של בית ספר לבין גן, כי אמנם יש תכנים, אבל בגן יש לי יותר חופש פעולה.
רגע,
יותר
זה מעניין.
אוטונומיה.
יש לך יותר אוטונומיה
יותר...
כגננת?
כן.
למה?
כן. כי אני...
הייתה, כלומר, הייתה לך. כן.
כן. שהייתה לי מבחינת הקטע הזה, שזה באמת, זה לא מוגדר כציונים או כהישגים, הילדים לא צריכים להגיע להישגים, הם צריכים להגיע לאיזה שהם באמת, מה שנקרא, נקרא לזה, לא יודעת אם הישגים, אבל תהליכי התפתחות. איזושהי התפתחות מסוימת, כדי שהם יהיו מוכנים לקראת כיתה א'. אבל זה לא כמו בבית הספר, שזה מאוד מובנה, ציונים, הערכות, משהו שבעצם מאפשר לי להתקדם, משהו שמאפשר לי לעבור לכיתה אחרת, או לבית ספר אחר. אז אני לפחות לא, יכולה לומר שבאמת 8 שנים האחרונות שלי בעבודה היו כגננת. לפני כן הייתי מורה לכיתות א' ב', אז אני גם יכולה לראות את ההבדלים, איך באמת הייתי בקטע של בית ספר, שאני כפופה למה שנקרא, לבאמת...
כפופה?
כן, 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 משהו כזה, ואיך בגן אני כאילו יותר ככה... מזדקפת לאט לאט, עם ההתפתחות האישית שלי, לאט לאט מזדקפת, וכן, ויוצרת באמת, מכניסה את העולם שלי, את מה שאני מאמינה בו, את הערכים שלי, מכניסה אותם לתוך התכנים שנמצאים. זאת אומרת, אני שמה דגש יותר על הדברים שהם חשובים לי. כמו למשל, כמו שאמרתי, בנושא עצמאות, אם זה יותר, במקום לדבר יותר על... הממסד או על הממשלה, יותר לדבר על המושג עצמאי. מה זה עצמאי, מה זו חשיבה עצמאית, מה זו דעה עצמאית.
ואני זוכרת את הסיפור שלך על סיפור בראשית בגן.
כן. אחד הדברים שאני כותבת אותם בספר, זה יש לי אוסף של דברים שילדים כתבו במשך 35 שנה, שאספתי אותם.
אספת הכל?
אספתי הכל בכתב יד אותנטי שלהם, לא במדפסת, כתב יד אותנטי שהם כתבו עם שגיאות תכתיב.
כמה שנים?
35 שנה.
וואו!
והרבה דברים שעשיתי, למשל, דוגמה, בתוך קטע של מסגרת, איך לצאת מתוך מסגרת, בתוך התכנים הלימודיים, למשל, בספר בראשית, שלימדנו בכיתה ב', היו שאלות התוכן הרגילות. מי אמר למי, מה אמר, מה קרה, וכל
זה
נתתי...
זה נתנו לכם.
נתנו לנו, כן.
מין שאלות מובנות.
כן, שאלות מובנות. ולתוך זה הוספתי שאלה של הבעת דעה, חשיבה עצמאית.
אוי, יחד מיזה.
כן, עשיתי את זה, נורא מעניין. ואני רואה היום את התשובות, את מה שהם כתבו, וזה כל כך יפה, וזה כל כך מקסים, כי זה גרם...
מה, הסיפור עם נחש?
עם הסיפור, למשל, עם אדם חווה והנחש. שאלה מאוד פשוטה של מה דעתכם על העונש? עכשיו, זו שאלה שהיא קצת ככה חזקה, מהבחינה הזו שבעצם אני הולך לערער על ההחלטה של אלוהים.
אלוהים?
כן, על ההחלטה של אלוהים.
שובבה רצינית.
כן, אבל זה לא הייתה מטרה. המטרה לא הייתה החלטה, אלא המטרה הייתה, בוא נראה איך אתם רואים את הדברים. לאו דווקא להרער, יש כאלה שכתבו, הסכמנו.
וואלה.
הסכמנו עם הדברים, זה נכון שאתה נתת. יש כאלה שהראו, למשל, שכתבו, לדעתי, זה שנתת לנחש את העונש, זה נכון, כי הוא התחיל בכל. זה מעניין. אבל אדם וחווה הם לא אשמים, כי הוא פיתה אותה, והיא פיתתה את אדם. יש כאלה שחשבו שחווה והנחש אשמים, אבל אדם לא אשם, כי הוא לא ידע בכלל שהוא אוכל מעץ הדעת.
שאלת אותם?
גיל 6, אני מדברת.
זה מדהים.
על גיל 6-7, שילדים באמת מפעילים מחשבה, יש כאלה שחשבו שהעונש היה חמור מדי. למה כל הגברים צריכים לסבול היום בזיעת אפיך תאכל לחם?
מעניין,
והנשים... והנשים, למה הן צריכות ללדת בכאב?
ג'אד, זה מעניין.
עכשיו, אני אומרת אותם, גם לגבי התשובות האלה, אני חשבתי על זה שיכול להיות...
את לימדת אותם חשיבה ביקורתית.
כן, אבל יכול להיות שאני אומרת שגם ההורים היו מעורבים בזה. אני רואה בזה דבר גם מבורך. קודם כל, זה נתן להורים גם לנהל... מה שנקרא דיאלוג על השאלה הזו.
זה מעניין, הסיפור הזה מאוד חזק, הסיפור שלך על, על זה, כי בעצם השאלה היא חווה. חווה שאלה למה? למה אני לא אמורה לאכול מ... כלומר, חווה הלכה בפרקת הבובה מצרפת מאחורי הספה. ובעצם אם אנחנו חוזרות ל... כלומר, בסיפור הזה, איך שאת ניסית להחזיר את הריבונות, ככה אני רואה, ריבונות וסקרנות וחשיבה פתוחה
לילדים. לא ביקורתית, אני לא אוהבת המילה כן, ביקורתית.
המילה ביקורתית היא מילה היא, בעייתית, כן. נכון, אני מסכימה.
אומרים שבביקורתית, בביקורת יש את המילה קור.
קור, מסכימה. אז... אני מסכימה, אני בדרך כלל אומרת את זה, התפלק לי, סליחה.
להאיר באלף את העיניים שלהם.
נכון? הנה, אין סוף. אז זהו, זה מעניין כי באמת אנחנו בעידן עם המון צנזורה, שפה ב-We Act אין צנזורה, תודה, We Act, באמת. זה האולפן של We Act, ואנחנו מתקרבות לסוף. ואיך את רוצה לסיים?
אז אני רוצה כן לכתוב את לקריא ככה את מה שכתבתי על הכרת התודה שלי לקורונה.
לקורונה?
כן.
אמרתי את המילה.
כן, אמרתי.
הכרת כי... לקורונה?
שוב.
לתקופה?
לתקופה.
אז נקרא לתקופת
האמת
קורונה.
האמת היא שזה נכון.
אוקיי.
אז אני אקרא, במקום את הקורונה אני אשנה את המילה תקופה.
אם זה מתחרז
כן,
לך.
כן, אוקיי. לא, בסדר. תודה לך תקופה, על שבזכותך איבדתי אמונה. אמונה ברופאים, אמונה בממשלה, אמונה באנשי מקצוע מכובדים, אמונה בשחקנים ובערוצי החדשות, אמונה בהיסטוריה שלמדתי שנים רבות. תודה לך תקופה על שלימדת אותי לחזור לסמוך על עצמי, לחזור להקשיב לתחושת הלב שלי, לחזור לאותנטיות שבי, לפקוח עיניים לרווחה ולשחרר בהסכמה מלאה כל מה שאינו אמת לאמיתה, כל מה שאינו אני, כל מה שאינו משרת אותי. תודה לך תקופה על שבזכותך השתחררתי מבית קלעי, בזכותך יצאתי לחופשי, בזכותך גיליתי הכישרונות והעוצמות החבויים בתוכי. אני בוחרת בשלמות נפלאה למלא עצמי בהרבה אהבה ושמחה, לאחל איחולי בריאות לכל חי על פני האדמה. בוחרת בדרך האמונה שאין שני לה, ומודה בהכרת תודה גדולה. ממני אישה ערה. התעוררתי.
Good morning.
כן, good morning.
זה גם מפחיד אבל, נכון?
כן, כן.
זהו, דברי רגע, אני לא רוצה לסיים עם הכל ורדים ושושנים,
לא,
כאילו זה על הכאב, הקושי, האבל, אז בואי דברי רגע על זה שאנחנו ניתן תמונה מלאה.
ממש אבל, אני חושבת שבשנתיים האלה באמת עברתי תהליך של להרער ולהתאבל, אני התאבלתי. התאבלתי על הרבה דברים שמבחינתי פעלתי, כי זה מה ש... מה שהוא עבר לנו, כי זה מה שהאמנתי בו. ופתאום אני מגלה שזה לא.
שרימו אותך ושאת האמנת.
גם.
זה גם קושי להסתכל איך האמנתי, נכון? זה כאילו נורא, איך האמנתי? איך קניתי את זה?
וזו תחושה לא קלה. אני בכיתי המון, המון. זה באמת היה תהליך של... היום אני כאילו... מרגישה שאני יותר במקום המאוזן יותר, מה שנקרא, שזה בסדר. אבל כדי להגיע לזה, זה באמת היה צריך להגיע מצד אחד, שרוגלתי בו, אני עוד מעט בת 62, אז למעשה 62 שנה, להיות בהרגלים כאלה, לנתץ את כל מה שהיה, לנתץ את הכל, הייתי חייבת לנתץ את הכל, לא יכולתי להשאיר אפילו חלק, פשוט לנתץ את הכל, כדי שאני אוכל ליצור מחדש, כדי שאני אוכל לבנות את המקום המאוזן. זה היה. ואז, מה שנקרא, בכל זאת אני חיה בתוך חברה מסוימת, אני לא חיה על אי בודד, ואני צריכה להתאים את עצמי, בכל זאת, למה שישנו, אם זה המשפחה, ואם זה החברים, ואם זה לא משנה, כל מה שישנו, זה למצוא את דרך האמצע. ולמצוא את הדרך שבה אני כבר הרע, אני כבר לא יכולה להסתכל, מה שנקרא, בעיניים עצומות.
את לא יכולה בלי הלמה.
לא יכולה. אז היום באמת, באמת, על כל דבר היום, כבר שישנו איזשהו משהו שאני מרגישה שהוא לא מסתדר לי, ישר יוצאת לי השאלה למה. הלמה במובן של, לאו דווקא רק מילת השאלה למה, אבל במובן של לחקור את זה יותר, לראות איך זה עובר דרך הלב שלי, לראות איך אני מאמינה בו, האם אני מקבלת את זה, לא מקבלת את זה. וזה לא פשוט, זה לא, שוב, זה לא, זה מאתגר.
גם אמונות לגבי תפקידך כאימא, נכון?
גם.
שזה...
גם. ובאמת, ולהגיד את זה גם לילדים שלי. גם להגיד לילדים שלי, אימא היא לא אותה אימא שהייתה. זה גם לא היה פשוט. זה גם ירער לצד השני. מה זאת אומרת? זו אימא שלא הייתה כמו אימא שהייתה קודם. אני... מאוד מאוד אימאית, ואני עדיין אימאית. זה לא שזה השתנה, אבל זה יותר באמת לשחרר את מה היה צריך, מה מוכרח, מה חייב. זה יותר לראות דברים בצורה אחרת. זה באמת גם יותר להאמין של אני נתתי את הערכים, נתתי את הבסיס, זה שלהם. וזה התחיל מתוך הקטע הזה שגם כשאת רוצה שהם יבחרו אחרת, הם כבר לא עושים את מה שאת רוצה.
הם ריבונים.
הם ריבונים. הם עצמאים.
עצמאים.
וזו זכותם.
כן.
את לא יכולה לומר משהו. זה עשה גם את השינוי. את כבר לא יכולה להיות בשליטה. את כבר לא יכולה לבחור עבור. את לא יכולה, אז את משחררת. את משחררת גם את זה.
לומדת לשחרר.
לומדת. אוי, זה נכון. זה כל כך נכון ההגדרה הזו, כי אין, שזה אני אומרת, אין דבר שאפשר להגיד, זהו. כמו שאני אומרת על בדיוק מחוץ למסגרת, בתוך מסגרת, שזה עדיין לא מחוץ. אי אפשר עדיין לצאת מחוץ, כי אנחנו עדיין נמצאים בתוך.
כן, זהו, נראה לי, אנחנו נסיים פה.
תודה.
תודה.
תודה לך.
זה תודה לצופות וצופים. סליחה שלא ענינו לפייסבוק, אנחנו חדשות בזה. אז להתראות. בשבוע הבא נהיה פה עוד פעם עם הפתעה.
ביי.